כאן רשת בית. ערן סיקורל.
שלום רב לכם, ועוד לפני ענייני העולם, בשעה זו צפויה להתקבל הכרעת הדין בעניינו של אלירן מלול, הרוצח של מיכל סלע. שלום לכתבתנו ורד פלמן.
כן, שלום רן. אז אנחנו נמצאים ממש דקות ספורות בבית המשפט המחוזי בירושלים, בטרם תינתן כאן הכרעת הדין בעניינו של אלירן מלול, שנאשם כי רצח לפני שנתיים בדיוק את בת זוגו מיכל סלע בביתם במוצא הסמוכה לירושלים. הוא נאשם ברצח בנסיבות מחמירות, והשאלה הגדולה היא האם בית המשפט יקבל את עמדת הפרקליטות שמדובר ברצח באכזריות מיוחדת וצריך ויש לגזור על מאסר עולם, או שלא, או שהוא יורשע בעבירה פחותה יותר. כאמור, בני המשפחה עד כבר נמצאים כאן וממתינים לכניסתו של הנאשם אלירן מלול. גם עורכי דינה נמצאים כאן, ובהמשך אנחנו נעדכן על הכרעת הדין הזאת.
ורד, תודה.
תודה.
השעה הבינלאומית, 6 באוקטובר 2021, והיום בעולם.
The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2021 Nobel Prize in Chemistry jointly to Benjamin List and David Macmillan for the development of asymmetric organocatalysis.
פרס נובל בכימיה יוענק השנה לבנימין ליסט ודייוויד מקמילן על פיתוח זרזים אורגניים לא סימטריים. הבחנה חיונית לייצור תרופות. שר החוץ של ארצות הברית אנטוני בלינקן במשימת צמצום נזקים בצרפת בעקבות עסקת הנשק עם אוסטרליה שגרמה לביטול עסקה בין אוסטרליה לצרפת. בריאיון לטלוויזיה הצרפתית אומר אנטוני בלינקן, עשינו טעות.
On aurait pu, on aurait dû faire mieux au niveau de la communication. C'est ce que le président Biden et le président Macron se sont dit quand ils se sont parlé il y a quelques semaines.
אני חושב שיכולנו והיינו צריכים לתקשר טוב יותר עם הצרפתים. זה מה שאמרו הנשיאים ביידן ומקרון זה לזה כשהם שוחחו זה עם זה לפני שבועות אחדים. אבל מעל הכל, אנחנו לעתים לוקחים קשרים כמובן מאליו, גם כשהם חשובים ועמוקים כמו אלה שבין צרפת לארצות הברית. בעקבות הדוח שחשף כי יותר מ-200 אלף נערים נפלו קורבן לאנשי כמורה בצרפת ב-70 השנים האחרונות, מביע האפיפיור פרנציסקוס חרטה בשם הכנסייה.
Desidero esprimere alle vittime la mia tristezza, il mio dolore per i traumi che hanno subito e anche la mia vergogna.
אני רוצה להביע עצב וכאב על הטראומה שהם חוו. אני חש בושה, אנחנו חשים בושה נוכח חוסר היכולת של הכנסייה במשך זמן רב כל כך לטפל בסוגיה. אני שולח להם את כל תפילותיי. זהו רגע של בושה גדולה. עלינו להבטיח שהכנסייה תישאר בית בטוח לכל. סין בשלה כמעט 150 חדירות למרחב האווירי של טיואן. ראש ממשלת טיואן צ'ן צ'אנג סו אומר, טיואן צריכה להיות בכוננות.
טיואן ידיעת אינג'ה, צונגו סייה יהיה גובנה. סייה ידו קנדאו צונגו.
סין הולכת ומגזימה. העולם ראה הפרות חוזרות ונשנות של סין במטרה להפעיל לחץ על טייוואן. המדינות הדמוקרטיות הפעילו לחץ וקראו לנו לפתח יכולת להגן על עצמנו. וגם זמרת טינה טרנר, בת 83, מכרה את הקטלוג המוסיקלי שלה תמורת 50 מיליון דולרים לחברת התקליטים BMG. טרנר סבורה שיצירתה נמצאת בידיים טובות. BMG שולטת עכשיו בשמה ודמותה של אחת הזמרות הגדולות במאה ה-20. If I tend to look dazed, I read it someplace, I've got cause to be, there's a name for it. There's a phrase that fits, but whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. What's love but a second-hand emotion? השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני ראובןמן ושמעון דוקרקר, אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. מצב חירום הוכרז לאורך חוף הים הדרומי של קליפורניה לאחר דליפה שבמהלכה נשפכו יותר מ-100 אלף גלונים של נפט אל מימי האוקיינוס השקט. כעת הם מתחילים בארצות הברית לפקפק בטיפול הרשויות במשבר הזה. שלום לכתב תחום החוץ בן יניב.
כן, שלום איראן. אז באמת מצב חירום שהוכרז בחלקים הדרומיים של מדינת קליפורניה, המדינה הגדולה ביותר מבין מדינות ארצות הברית. התושבים שם חוששים לעסקים שלהם וגם שואלים אם עוד בכלל יוכלו להמשיך ולחיות לאורך חופי הים של האזורים האלה בדרום קליפורניה. התמונה שמגיעה משם זה פשוט ים וחופים מכוסים בנפט גולמי, מלאים בכתמים שחורים, במה שבאמת נראה כמו אסון אקולוגי בהילוך איתי, שמתרגש באמת על האזור הזה של קליפורניה. הלילה מתברר שדליפת הנפט מאחת האסדות שבסביבה החלה 18 שעות לפני שמשמר החופים איתר אותה ואישר את מקור הדליפה. כלומר, בין שישי לשבת, עשרות אלפי גלונים של נפט זרמו הישר אל מי האוקיינוס השקט.
כשאנחנו מדברים על 100,000 גלונים, זה בערך 400,000 ליטר של נפט שפשוט משוטטים להם עכשיו בים.
בדיוק, וממש לפני כמה דקות עדכון חדש, שמתברר שמדובר בהרבה יותר ממה שדווח בהתחלה, אמרנו יותר מ-100,000, אז עכשיו שנכנסתי לאולפן, מתברר שמדובר ב-144,000 גלוני נפט, אז באמת מדובר באסון שקשה לתאר במה שקורה שם. החקירת משמר החופים מגלה על כשלים בתשתית האסדה, וכיצד שהונחו שם צינורות, כך זה נשמע ברשת NBC הלילה.
And now potential evidence of an anchor strike. Contracted divers discovering a 4,000-foot section of the nearly 18-mile pipeline was displaced by over 100 feet. A 13-inch split cracking open the pipe, spewing oil.
כן, אז כל מיני כללים באיך שבאמת צמים את הצינורות, הגבעים השונים שלהם ועדויות שהולכות ומצטברות מגלות שאותה פרצה של כ-30 סנטימטרים היא זו שהביאה לאותה דליפת נפט ענקית.
זה כל הסיפור? 30 סנטימטר של בעיה בצינור?
זה כל הסיפור. בסך הכל חור קטן בצינור באסדה ענקית שחולשת שם.
בוא נזכיר שוב את המספר, כ-500 מיליון ליטר של נפט שנשפכו ל... ים, שזה בערך 500 מיליון ליטר, זה מטורף.
זה באמת מדהים, ועכשיו אם אנחנו מדברים על מספרים כאלה שנוצרו בגלל כזה חור קטן, אז עבודות הניקיון שהיו גם כך קשות, נעשו קשות אף יותר אחרי סופה של ברקים שהקטה באזור בשעות האחרונות, ובינתיים הרן, אותם כתמי נפט שממשיכים לנדוד בים, זורמים מדרום קליפורניה כבר לחופי מקסיקו, ומקים בישובים ובחופים שנמצאים שם. שיירות של סירות מנסות ככה לבלום ולשוב את כתמי הנפט, מנסים לעשות את מה שהם יכולים, אך בינתיים רק 4,700 גלוני נפט נשאבו מהים, בסך הכל משהו כמו 3% מכמות הנפט ככה שנשפחה. ההשפעה הרסנית של הדליפה למערכת האקולוגית הוא לבעלי החיים באזור, בעלי כנף, דולפינים, וכמובן חיות נוספות באזור הזה עוד לא ברורה, וייתכן שייקח עוד חודשים על מנת לעמוד את הנזק. החברה המפעילה דרך אגב את האסדה ממנה נבע דליפת הנפט, עדיין לא ישרה אם המערכת שלה לאיתור דלפות הייתה קבועה בזמן האירוע.
500,000 ליטר שנשפכו לים.
אסון ענק.
אסון גדול מאוד. בן יניב, תודה.
תודה, אירן.
ושלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום, אירן.
תגיד, עד כמה הסיפור הזה סיפור מקומי, או שאולי הוא מתחיל להפוך לסיפור לאומי, שמטריד גם את השלטונות הפדרליים?
בהחלט סיפור לאומי, ברור שהנזק הוא אולי מקומי, אבל כשמדובר בדליפה, באסון טבע מהסוג הזה, לא אסון טבע בעצם, אסון מעשה ידי אדם מהסוג הזה, ברור שזה מעורר הרבה מאוד תשומת לב, כמובן שאנחנו זוכרים מקרים קודמים של זיהומי נפט, בין אם זה במפרץ מקסיקו, או את אקסון ולדז, כאשר הם ההשפעה שלהם הייתה מאוד ארוכת טווח. אני לא רואה כרגע שזה משפיע על תחום המדיניות, אבל זה ודאי שוב מעורר את דעת הקהל האמריקנית לנושא הזה של הסכנות הסביבתיות בשימוש בדלקים מהסוג הזה.
מכאן לפייסבוק, אחרי שימוע בסנאט שבו העיד הבחירה לשעבר שהחברה מעדיפה להגדיל את הרווחים שלה על חשבון בטיחות הגולשים והציבור, עכשיו פייסבוק מנסה לצמצם נזקים. אפילו המייסד מרק צוקרברג, שניסה עד כה להישאר רחוק מעין הסערה, מגיב לטענות, לא מול המצלמה, אלא בהודעה כתובה, נכון?
כן, בהודעה בפוסט שהוא כתב, שמיועד לכאורה גם לעובדי החברה שהם אולי מרגישים תחת מתקפה בימים האחרונים. צוקרברג בעצם מנסה לשלול את הטענות שפרנסס האוגן פרטה גם בעדות שלה בסנאט אתמול, גם ברעיון ב-60 minutes לפני זה, גם כמובן במסמכים שעליהם התבסס התחקיר של הוול סטריט ג'ורנל בנושא הזה. הוא טוען כל הטענות שלה אינן הגיוניות. אנחנו רוצים, המודל העסקי שלנו הוא למכור מודעות, והמפרסמים שלנו לא רוצים שהמודעות שלהם יופיעו סביב מידע שמעורר מחלוקת, שמעורר ריב, שגורם לדיכאון. להפך, הם רוצים דברים חיוביים, זה לא מסתדר עם המציאות. הוא אומר, הטענה שלה שאנחנו לא עושים מספיק ואנחנו רק חושבים על הרווחים, גם היא לא סבירה, בגלל שעובדה שאנחנו הקמנו את צוות המחקר הגדול ביותר בכל העולם העסקי האמריקני, שבודק את הדברים האלה כל העת. עובדה שאנחנו עשינו את המחקרים האלה שהיא מצביעה עליהם. כלומר, הוא מנסה לומר שפייסבוק היא כל הזמן פרואקטיבית בעניין הזה, שהיא כל הזמן באמת מנסה לאתר את הבעיות האלה ולטפל בהם, לטפל בהם לפני שהן מחמירות. אבל הדברים שהוגן בעצם הציגה אתמול בסנאט מצביעים על ההפך, והם בעצם פורסים בפני הציבור האמריקני, מה שאנשים במקצוע יודעים, אבל רבים מהציבור אולי לא מודעים לו, את העובדה שפייסבוק כל הזמן בעצם מעדכנת את האלגוריתם שלה, את אותו מנגנון שמחליט עבורנו מה אנחנו נראה בפיד שלנו בפייסבוק, ושהיא עושה את זה מתוך שיקול אחד בלבד, איך למשוך יותר תשומת לב, יותר זמן מסך, והדרך לעשות את זה היא על ידי פרסום תכנים שבסופו של דבר הם יותר פרובוקטיביים. הנה קטע מהדברים שלה.
Facebook knows that when they pick out the content that we focus on using computers, we spend more time on their platform, they make more money. The dangers of engagement-based ranking are that Facebook knows that content that elicits an extreme reaction from you is more likely to get a click, a comment, or reshare. And it's interesting because those clicks and comments and reshares aren't even necessarily for your benefit. It's because they know that other people will produce more content if they get the likes and comments and reshares. They prioritize content in your feed.
בעצם היא מסבירה כיצד פייסבוק יודעת שככל שהתוכן מעורר יותר מחלוקת ורגשות יותר חזקים, כך יותר סביר שאתה תעשה לו לייק, שתישאר עליו יותר זמן, שתחזור עליו, וזה יעודד את היוצרים שלו ליצור עוד תוכן מהסוג הזה. בעצם
אגב, מעניין שתשומת הלב היא על פייסבוק, אתה יודע, אני אתמול קרא, יצא, זה קורה לי לפעמים שהתקוטטתי קטטה קצרה עם מישהו שאני לא מתקשר איתו המון בטוויטר, זמן קצר אחר כך התחלתי לקבל את כל הציוצים הדי מרגיזים שלו בזה אחר זה, או במילים אחרות, טוויטר יודעים אפילו לעשות את זה טוב הרבה יותר מפייסבוק.
בוודאי, אף אחד לא חושב שהבעיה הזאת היא ייחודית לפייסבוק. העניין הוא, וזה דבר שנוכחנו בו בשבוע הזה, הבעיה היא שפייסבוק כל כך חזקה בשליטה שלה בשוק, שהיא זאת שגם סופגת את רוב האש. ברור שזה קיים גם בפלטפורמות אחרות. וראינו כשהייתה את התקלה הגדולה שבסופו של דבר הכוח של פייסבוק, ואנחנו מדברים פה בהקשר הזה גם על אינסטגרם כמובן, הכוח שלהם הוא כל כך חזק שהם מקבלים הרבה מאוד מהביקורת הזאת. וחלק מזה אגב מופנה גם למישור הבינלאומי, זה דברים שפרנסס האוגן אמרה אתמול, לא מדובר רק על הבעיה של אנשים פרטיים, לא מדובר רק על בעיה של הדמוקרטיה האמריקנית, היא נותנת דוגמאות מהעולם, למשל מיינמר, למשל אתיופיה, איך האלגוריתם הזה של פייסבוק בעצם מסייע למי שרוצה לעורר מדון, ובסופו של דבר להסיט נגד קבוצה אחרת באוכלוסייה, ולגרום אפילו למלחמות אזרחים כפי שראינו.
בוא נעבור מכאן למתיחות בין ארצות הברית לסין בעניין טייוואן. הנשיא ג'ו ביידן נשמע כמי שמעוניין לחזור לסטטוס קוו בין שתי המדינות, בעיקר בין ארצות הברית לסין, מחשש שהסוגיה הזו תתלקח אולי לסוגיה בינלאומית.
כן, אנחנו ראינו כמובן בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, הסלמה משמעותית ביחס של סין לטייוואן, הגדלה של מספר הגיחות הפרובוקטיביות שהיא עושה אל תוך השטח של טייוואן, גיחות של מטוסי קרב, והנשיא ביידן, שנשאר לקח אתמול, בעצם ניסה אולי לחזור לאיזשהו סטטוס קוו, למה שמכונה הסכם טיואן, או להבנות שיש בין ארצות הברית לבין סין בנושא הזה, הבנות שבעצם נועדו להרגיע את הסינים, ולומר להם, תראו, אנחנו משתפים פעולה עם טיואן, אבל אנחנו מקיימים יחסים דיפלומטיים מלאים רק עם סין, אנחנו רוצים לפתור את שאלת עתידה של טיואן במסגרת הסדר או דיאלוג או שלום עתידי, אין חשש שאנחנו נעדיף את טיואן על פני סין. הנה קטע מדברים שאמר ביידן אתמול כשהוא נשאל בנושא הזה.
Well, China has, I've spoken with Xi about Taiwan. We agree, we'll abide by Taiwan agreement, that's where we are, and we made it clear that I don't think he should be doing anything other than abiding by the agreement.
כן, שוחחתי עם הנשיא שי, הסכמנו שאנחנו, אמרנו לו שאנחנו נעמוד בתנאים של הסכם טיואן, והוא צריך לעשות אותו דבר גם כן, כלומר גם איזושהי פנייה, איזושהי פנייה לנשיא הסיני, שיחדל ממעשי הפרובוקציה האלה מול חופי טיואן, באמת ניסיון להפחית את המתיחות בעניין הזה, שזה אולי מתאים כחלק מהמדיניות הרחבה יותר של ממשל ביידן כלפי סין, שניסיון לצמצם את האימות עמם שמאוד התרחב בתקופת ממשל טראמפ, למקד אותו יותר, להפסיק את מלחמת הסחר הנרחבת, למקד אותו בכמה תחומים שבהם ארצות הברית מאמינה שיכולה להתקדם עם סין.
כן, ומי שמגיעים לטיואן בימים האחרונים, הם דווקא סנאטורים צרפתים, בהם שר ההגנה לשעבר, מדברים שם לא מעט על עסקאות נשק, עושה רושם שצרפת בודקת עכשיו אפשרויות נוספות בתחום שיתוף הפעולה הכלכלי והביטחוני, בעקבות מערכת היחסים המדורדרת עם ארצות הברית.
כן, וזה תמיד אגב, טיואן זה תמיד קר נוח, גם קודם כל כמובן למחירות נשק, גם לארצות הברית היא קניינית עצומה בתחום התעשיות הביטחוניות, אבל מעבר לזה זה תמיד אזור שקצת נוח בו למעצמות לשחק, כאשר רוצים להעלות את הלהבות ולהנמיך את הלהבות, זה לא כרוך בסיכון גדול מדי, כל עוד לא מרגיזים את הסינים יותר מדי, וזה בהחלט מעיד אולי על התפקיד הגיאופוליטי הרחב יותר שיש לטיואן באזור.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
ושר החוץ האמריקני אנטוני בלינקן פגש בפריס את הנשיא הצרפתי עמנואל מקרון ואת שר החוץ לדריה. בהמשך הוא מנסה ליישר את ההדורים אחרי ביטול עסקת הצוללות הצרפתיות לאוסטרליה ולתאם מדיניות של שתי המדינות באזור האוקיינוס השקט ובמוקדי מתיחות שונים ונוספים. הוא גם התראיין בצרפתית לרשת הממלכתית, דובר צרפתית מצוינת אגב, ובינתיים מבקרת משלחת צרפתית כאמור לא רשמית בטיואן, והיא נתונה למסע הפחדות באמצעות חדירות מטוסים סינים לתחומה האווירי, טיואן כמובן. מפריז מדווח כתבנו גדעון קוץ.
שר החוץ לארצות הברית טוני בלינקן שילב את מסע הסליחות שלו על פרשת הצוללות האוסטרליות עם כינוס מועצת שרי ארגון ה-OECD בפריז, ורשם לעצמו הישג ראשון כשהנשיא מקרון הסכים לקבל אותו לשיחה שלא תוכננה מראש, בצד שר החוץ ז'אן יב לדריאן. ואחר כך העניק רעיון בצרפתית לרשת הטלוויזיה השנייה הממלכתית.
J'ai bien compris et surtout j'étais très content aujourd'hui de pouvoir passer déjà une heure en tête à tête avec Jean-Yves Le Drian, un ami, non seulement un collègue mais un ami de longue date pour qui j'ai énormément d'estime.
שמחתי מאוד לפגוש במשך שעה את ידידי הוותיק שר החוץ Le Drian, שאותו אני מכבד מאוד, ואחר כך יכולתי לפגוש את נשיא הרפובליקה. ראינו שני דברים, האחד שיכולנו לתקשר טוב יותר, כפי שהנשיאים ביידן ומקרון כבר אמרו זה לזה, והשני שאנחנו לוקחים לפעמים כמובנים מאליהם את היחסים החשובים והעמוקים בין שתי המדינות. לפי הצד האמריקני היה מדובר בשיחות רציניות ופרודוקטיביות מאוד, ושני הצדדים הסכימו לשקם ולחזק את היחסים שנפגעו בגלל העסקה עם אוסטרליה, גם אם לא מדובר בסופו של התהליך. בשיחה עלו האינטרסים הצרפתיים בדרום מזרח האוקיינוס השקט והמלחמה נגד הטרור באזור הסהל ומחויבות לקשרי הביטחון הטרנס-אטלנטיים. אך נראה שהחלטתה של צרפת לקדם את המולטילטרליזם ולבחון מדיניות עצמאית היכן שאפשר בינה עומדת. וכך למרות המדיניות הרשמית יכלה משלחת הסנאט הצרפתי בראשות שר ההגנה לשעבר אלן רישאר לצאת לביקור בטיוואן המתכוננת לחגוג את חגה הלאומי, וזאת בשעה שמטוסים סינים עורכים טיסות אזהרה פרובוקטיביות בשמי האי. לצרפת אין קשרים רשמיים עם טיוואן, למרות שנציגות טייפה בפריז משמשת כשגרירות לא רשמית, ובעבר הרחוק היא סיפקה לטיוואן צוללות. ראש ממשלת טיוואן, סו צ'נג צ'אנג, מחה על הפרות הריבונות של טיוואן על ידי סין, וציין שממשלות דמוקרטיות רבות תומכות בזכותה של ארצו להתגונן.
טיוואן יידיה צ'ינג'ה, צונגו סייה יהיה גוונה, סייה ידו קנדאו צונגו דאיצאי, צ'ינהי צ'יי דהפין, דוי טיוואן דייפו, סוי מינצו צ'נגין דגוג'ה, דוצאי תיצו צ'ינגאו.
ארצות הברית אמנם גינתה את הטיסות הסיניות, אבל היועץ לביטחון לאומי ג'ק סליבן ייפגש השבוע בציריך דווקא עם שר החוץ הסיני. צרפת מגששת בצד השני. כאן גדעון קוץ מפריז.
אפריקה עכשיו. ראש ממשלת אתיופיה אבי אחמד הושבע ביום שני בפרלמנט באדיס אבבה לתקופת כהונה נוספת בת 5 שנים, לאחר שמפלגתו זכתה בבחירות בחודש יוני ברוב מוחץ. מטבע הדברים היו אזורים שלא השתתפו בבחירות האלה, בעיקר חבל תיגראי המורד. סוכנויות האום ממשיכות להזהיר בימים האחרונים על כך שאלפי אנשים באזור תיגראי שבצפון המדינה עומדים בפני סכנת רעב בשל הסכסוך המתמשך שם. דיווחה של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
אבי אחמד מרוצה השבוע. הפרלמנט של אתיופיה אישר לו להמשיך בתפקידו עוד 5 שנים. הוא גם זכה בטקס השבעה חגיגי בנוכחות ראשי מדינות אפריקניות אחרות.
אבי אחמד עלי, יפדרי, תקלי מיניסטר. כבור דוקטר אבי אחמד עלי, יפדרי, תקלי מיניסטר. הונו, מסיים עצ'ון.
אני אבי אחמד ניצב היום בבית הנבחרים ונשבע בתפקידי כראש הממשלה לכבד את החוקה. אני מקבל על עצמי בצניעות את האחריות לעם ולמדינה ומתחייב לעשות זאת כמיטב יכולתי. כך הצהיר אבי אחמד ברגש. אבל ההצהרה הזאת של אבי אחמד לא הרשימה את כולם. המצב בתיגרי, כלומר הלחימה המתמשכת והמשבר ההומניטרי, ממשיך להידרדר. באום מרבים בדיונים כיצד להתמודד עם ההסלמה הזאת, בעיקר לאחר שאדיס אבבה החליטה בשבוע שעבר לגרש משטחה 7 עובדי סיוע הומניטרי. אתיופיה טענה כי 7 העובדים התערבו בענייני הפנימיים של המדינה והכריזה עליהם כפרסונה נון גרטה.
We're seeing a deeply deteriorating situation in northern Ethiopia in general, Tigray in particular, and the expulsion of these aid workers is one more step in what is a momentum that's going in the wrong direction in terms of deterioration.
אנחנו רואים הידרדרות משמעותית במצב בצפון אתיופיה בכלל ובאזור טיגרי בפרט. גירוש עובדי הסיוע הוא צעד נוסף בתהליך בכיוון הלא נכון, בכיוון של הסלמה, כך הזהירה אתמול הנציגה האירית באום. עוד נציגים של האום ביקרו השבוע בחריפות את הצעד הזה של אתיופיה.
What I can confirm is that none of the 7 UN staff named by the Ethiopian government is in the country at present. They have been moved from the country to ensure their safety.
אני יכול לאשר לכם שאף אחד משבעת עובדי הסיוע לא נמצא יותר באתיופיה. הם הוצאו מהמדינה כדי להבטיח את ביטחונם. כך הצהיר אתמול סגן דובר האום. נתונים של סוכנויות סיוע מצביעים על כך ש5 מיליון בני אדם זקוקים למזון וסיוע הומניטרי באזור טיגרי, וש400,000 מביניהם נמצאים כבר על סף רעב. ארצות הברית מנסה לשכנע את אתיופיה לשנות את עמדתה ולאפשר לסיוע הומניטרי להיכנס בחופשיות לאזור. לפני כחודש החליט ממשל ביידן לאשר למזכיר המדינה את האפשרות למנוע מבחירים אתיופים ויזת כניסה לארצות הברית. המקל הזה בינתיים לא נכנס לשימוש, אבל זה עלול להשתנות בקרוב. מול המקל, האמריקנים מציגים גם גזר.
If the government of Ethiopia and the Tigray People's Liberation Front take meaningful steps to enter into talks without preconditions and allow unhindered humanitarian assistance, the United States is prepared to mobilize assistance for Ethiopia to recover and revitalize its economy.
אם ממשלת אתיופיה והחזית העממית לשחרור טיגרי ייקחו צעדים משמעותיים להיכנס לשיחות ללא תנאים מקדימים ולאפשר כניסה חופשית לסיוע הומניטרי, ארצות הברית תהיה מוכנה להעביר סיוע לאתיופיה כדי שתתאושש ותשקם את הכלכלה שלה. כך הצהירה השגרירה האמריקנית לאום לפני כמה ימים. בינתיים נראה שלא המקל ולא הגזר מצליחים לשכנע את אבי אחמד לזוז מעמדתו. כאן רינה בסיסט.
השעה הבינלאומית, קורונה עכשיו, בכל העולם מסתמנת ירידה בתחלואה, למרות שביותר מ-40 מדינות מסתמנת דווקא עלייה. עד כה נרשמו שלושה שיאים במגפה, בדצמבר 2020, באפריל 21 ובאוגוסט 2021, בין לבין שתי תקופות של רגיעה יחסית. שיעור התחלואה היום ברמה העולמית דומה מאוד לשתי תקופות הרגיעה הקודמות, אבל יש מדינות שבהן ממש אין רגיעה ואין ירידה. רוסיה היא אחת מהן, היא ממשיכה לשבור שיאי תחלואה כבר כמה ימים. רשויות הבריאות במדינה מדווחות על שיא תמותה יומי, כשביממה החולפת נרשמו 929 מקרי מוות כתוצאה מנגיף קורונה. אנחנו רוצים לומר שלום לצבי מגן, חוקר בכיר במכון למחקר ביטחון לאומי, בעבר שגריר ישראל ברוסיה. שלום לך.
שלום וחר.
לרוסים יש חיסון, קוראים לו ספוטניק וי, אומרים שהוא יעיל ובטוח, ובכל זאת רק 30% מהרוסים מחוסנים. למה זה קורה?
אז כנראה לא בגלל שספוטניק לא בטוח, דווקא את ספוטניק רוסיה עושה מאמצים גדולים כדי לייצא. אגב, ניהול מלחמת הסברה נגד כל יתר החיסונים לעומת ספוטניק, ובחלק מהמקרים הצלחה. הבעיה הצלחה כנראה בבית, ואז יש פה כמה אפשרויות. או שכל הנתונים שהם מוסרים אינם נכונים, ולאחרונה פתאום זה מפסים להדיעיד, אבל גם הנתונים בעבר היו בעצם באופן מלאכותי מצומצמים. סך הכל, כל הזמן יש שם תחלואה גבוהה, יש שם בעיה מתמשכת, והסיבה היא שתי סיבות אפשריות. אחת, אישיתוף פעולה מטעמי חוסר נכונות להתחסן, מכל מיני סיבות כאלה ואחרות, די דומה למה שקורה בעולם, יש כאלה. ואו סתם סליחה על הביטוי בלגן, מדינה גדולה, משילות נמוכה, מרחקים גדולים מאוד, לא הכל נשלט, ולכן להביא את הכל לפיקוח ולשליטה מרכזית, היא די קשה בכל מיני תחומים, ספציפית גם בתחום הזה. כנראה זאת הסיבה היותר מכריעה מאשר, נאמר, חוסר נכונות להתחסן, כי את זה אפשר לכפות על אוכלוסייה. זה הכל ביחד. בסך הכל, רוסיה לא כל התקופה של המגיפה היא בכותרות ובצמרת, נקרא לזה, באופן שלמי של המילה. אם כי לאחרונה, זה נתנו לזה ביטוי יותר פומבי. אולי הביטוי שהרוסים היום נתנו ומדגישים, זה כדי בעצם להפעיל לחץ על הציבור של עצמם.
יש ביקורת, יש ביקורת של הציבור על השלטונות, לחץ על השלטונות לעשות יותר, או שאי אפשר לתאר את התהליכים שם כדומים למשהו שאנחנו מכירים במערב מבחינת התביעה הציבורית לטפל במשבר הזה?
לא דומה, לא דומה. אני לא שמעתי על איזה שום טענות כלפי שלטונות, חוץ מעצם העובדה שיש קורונה והם כן פתרו את זה. אבל הסיבות הן אחרות, כמו שאמרתי, בסופו של דבר הציבור די, איך אומרים, מעגל פינות, מבריז, לא משתף פעולה בנושאים האלה, ו... בחלק מהאזורים, מרחוקים במיוחד, אז גם השלטון המקומי הוא, לא שאני משתף פעולה עם הציבור, אבל לא מצליח להפעיל את
זה. אתה אומר שיכול מאוד להיות שהמספרים הם גבוהים הרבה הרבה יותר, שהרוסים מפרסמים מספרים חלקיים, אם באופן מכוון, ואם משום שיש שם כזה בלגן, שאין ניהול מסודר של הרישום.
אני בוחר בנושא מכוון, כן. ככה הם עובדים.
בוא נדבר על הסוגיה השנייה שאנחנו רוצים לדבר עליה, נושא השימוש בנשק כימי, שוב דיווח על חיסול מתנגד משטר על ידי נשק כימי בידי הסוכנים ברוסיה. 45 מדינות מערביות דורשות תשובות כמובן על אותה הרעלה של נבלני, דרישה שאפשר להניח שתישאר ללא מענה.
אני מחדד, 45 מדינות הן חברות בארגון העולמי, הבינלאומי, מה שנקרא למניעת הנשק הכימי, הפצת נשק הכימי, ואכן הגישו תביעה די אלטימטיבית כלפי רוסיה. ופה יש לי בעיה דווקא להעביר ביקורת על רוסיה, משום שבעצם מה הטיעון? הטיעון הוא שיש שימוש בנשק כימי לחיסול חשבונות. כלומר, אם היו מחסלים את נבלני למשל או אחרים, ויש הרבה דחנה שחסלו, בנשק אחר זה היה בסדר, אז יש פה ניסיון של בעצם להפעיל סוג אחר של לחץ על רוסיה, ורוסיה מתפתלת עכשיו מול הטיעון המשותף של אם שימוש בנשק כימי אסור, אז מדובר בגד בשם דוויצ'וק, השתמשו גם במקרה של נבלני שיצא מזה בשלום, וגם במקרה של המרגל שברח להם בבריטניה, והיו כנראה עוד מקרים דומים. מה מדובר? ברוסיה, ברוסיה אין אופוזיציה. זאת אומרת, יש אופוזיציה רשמית שהם כולם חברים נכבדים בבתי הפרלמנט ומאושרים ומגובים וגם מתוצפתים על ידי ממשל. זה בסדר. יש אופוזיציה, מה שנקרא, מחוץ למערכת, על מערכתית, או מיתי מערכתית. היא אסורה, זאת אומרת, לא פורמלית כמובן, אבל כל אלה שמנסים להקים להרים ראש, להניף דגל, לארגן את הציבור בדרך זו או אחרת, יש לו בעיות בריאות בדרך כלל. נבלני היה האחרון שברשימה, אבל בוודאי זאת לסוף הדרך. זו שיטה. ויש גם אופוזיציה כנראה שהכי אפקטיבית היא בתוך הממסד. בתוך הממסד יש מלחמות, מה שנקרא, מתחת לשולחן, מתחת לשטיח, מלחמות ירושה, סכינאות שקטה. זה גם אופוזיציה שהיא כנראה יותר אפקטיבית. אבל אופוזיציה ציבורית מהסוג שנבלני ניסה להפעיל, היא פרובלמטית מבחינת המפעילים. אחת הטענות או הטיעונים הרוסיים כלפי גם נבלני וגם אחרים, שזה בעצם הוא לא ברשות עצמו ולא בזכות עצמו, אלא שהוא מופעל על ידי, נאמר, אויבי רוסיה במערב, וחלקי זה גם נכון. כמובן מגובה עובדה שמגבים אותו בכל הרשויות וכל הארגונים וכל המדינות, ואז רוסיה שואלת, מה אתם רוצים מאיתנו? מה הסיפור פה? ואתם מתרבים למדינים פרימים. אז זה סוג של הרקע, אני אומר. ספציפית לגופו של עניין, רוסיה תוכל בקרות להתעלם מהטיעון, כי בסדר, אנחנו יותר מבקשים סליחה, לא נשתמש יותר במדיצ'וק גז הזה, גז הרעיל הזה, נשתמש בדברים אחרים. מה הגיעו? זה מגוחך. אבל זו התמונה, זה מצד אחד. מצד שני, מה פתאום? מה פתאום קורה דווקא עכשיו? מה הקפיץ את החברים
מעצמות.
מעצמות, וחברים בתוך הארגון שמשתפים פעולה עם מעצמות, אז כנראה יש פה העלאת, מה שנקרא, רף של התמודדות מרוסיה, שהוא בשנים האחרונות, ספציפית גם בשנה האחרונה, הוא במגמת עלייה. זאת אומרת, החיכוך הולך וגובר, רוסיה נמצאת בלימוד כזה או אחר עם כל מיני שכנים, יש חיכוך די עמים, בינה לבין מדינות ברית המועצות לשעבר, אוקראינה הכי מפורסמת, אבל יש גם אחרות, יש מלחמות מקומיות, יש לחצים, יש מדינות במזרח אירופה שמתקוטטות עם רוסיה, רוסיה היא בעימות. מאחורי כל הדברים האלה, אליבא דרוסים, עומדים הארגונים, מדינות, מוסדות של המערב שעוסקים בפעילות חתרנית, מתסיסים את האוכלוסייה הזאת נגד רוסיה ומערערים את היציבות. וזו דרך המלחמה.
אגב, עוד זירה שמעניינת את הרוסים היא כמובן מה קורה בקווקז, לא נוכל להרחיב על זה יותר מדי, אבל אנחנו שומעים היום שהאיראנים מדברים עם הרוסים על הנוכחות הישראלית הגוברת באזרבייג'אן, יש מתח הולך וגובר בין אזרבייג'אן לאיראן. כן, אם תוכל אולי בכמה מילים לדבר על הלחץ הרוסי, אם יש כזה על ישראל להפחית את הנוכחות שלה שם באזור.
אין לחץ, יש לרוסיה בעיה בנושא הזה. איראנים פתחו בלחץ על אזרבייג'אן. הדגל בנושא הזה הוא ישראל. זאת מה שנקרא הסמכות האדום. שלא פעם ראשונה ולא פעם ראשונה משתמשים בנושא הזה כדי לגייס תמיכה. הפעם תמיכה מוסלמית נגד מדינה מוסלמית דרך אגב אזרבייג'אן. ומה משאירים אותה בזה שמשתפת פעולה עם ישראל, ויש פירוט שישראל משתמשת בשטחה, סוכנים ישראלים עובדים בשטחה כלפי איראן, ויש בעיות מלוות נוספות.
ואנחנו עוד נרחיב בעניין הזה, בהפקה כבר רומזים לי שהגיע זמננו להיפרד, אז אני רוצה להודות לך בשלב הזה. צבי מגן, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, בעבר שגריר ישראל ברוסיה, תודה רבה לך.
תודה רבה
לך, ערן. מכאן ללבנון, שלום לידו קורן קשבנו.
שלום ערן, מה נשמע?
לא רע, מה קורה שם?
כן, השבוע הייתה באמת פתיחה של הצגה שנקראת תנפיס, או בתרגום חופשי נשימה, הצגה שהעבירה ביקורת על השכבה הפוליטית המושחתת לטענתם ועל הנשיא מישל אהון, ואומנם שמו של הנשיא לא באמת הוזכר בהצגה, אבל עדיין היה ביקורת מרומזת על מוסד הנשיאות, ומה עשו השלטונות בתגובה? אתה שואל, באמת הם הפסיקו את ההצגה כמובן, אז הודעה של הביטחון הכללי לאחר מכן, שיצאה אחרי ההפסקה של ההצגה, הבהירה כי הבמאי של ההצגה, פליט פלסטיני בשם עוד עוד, לא קיבל את האישורים המתאימים בשביל לקיים את ההצגה. אבל נראה שהלבנונים לא רק שלא אהבו את הצעד הזה של השלטונות, אלא גם שהם לא מאמינים למנגנוני הביטחון, ומאשימים אותם בסטנדרטים כפולים אפילו, כפי שאמר איש תקשורת לבנוני.
معقول هل نحن في بدايات القرن الحادي والعشرين ام في ظلمات القرون الوسطى انتم يا ساده حراميه ونص جميع الناس يعرفونكم كذلك
كان اوتو مجيش لبنوني عمر زجوني نحن بيمي البنايم وب121 אתם גנבים ועוד איך, כולם יודעים את זה. אתם לא צריכים לגייס את הביטחון כדי למנוע מאיתנו לקרוא לכם כך. האם המיצגים הצבאיים, האהובים כל כך על השלטונות, חשובים יותר מהמיצגים האומנותיים? פה הוא מתייחס לתהלוכות צבאיות של זרמים פוליטיים שונים, כמו המפלגה הסורית הלאומית וחיזבאללה כמובן, המוכרת לנו, שמקבלים לטענתו חופשי חודשי מטעם מנגנוני הביטחון הלבנונים לקיים אותם מצעדים צבאיים. אז למרות שההצגה באמת נעצרה, ואפילו הבימאי ניקח לחקירה, צוות השחקנים החליט, ההצגה חייבת להימשך, והם עברו להציג ברחוב. אז עשרות אנשים באמת נאספו ברחוב אל-חמרה בביירות, כדי לראות את אותה הצגה שהורדה מהבמה בכוח, ושמעו שם את השירים הביקורתיים נגד השלטון. כן, מתוך ההצגה ניתן לשמוע קריאות לעשות מהפכה נגד הגנבים ונגד הימים הקשים, וגם הקיצה לפוליטיקאים שטוענים שהם עצמם לא גנבים, אלא הם דווקא אלה שמדוקאים. אז מצבם הגרוע של הלבנונים ידוע לכולנו, ואין זה סוד, אבל יש, וגם יש לממשלה החדשה הרבה על הצלחת, והלבנונים מציעים לבינתיים להמשיך להתעסק בהצלת הכלכלה ולא בלהפסיק הצגות.
עידו קורין, תודה.
תודה רבה.
אנחנו שווים לכתבתנו ורד פלמן בבית המשפט המחוזי בירושלים. שם יש הכרעה בנוגע לאלירן מלול הרוצח, נכון?
כן, נכון. אז לפני דקות אחדות מוסרים כאן הרכב השופטים בראשות השופט ארנון דרל את הכרעת הדין, והם קובעים אלירן מלול מורשע ברצח בנסיבות מחמירות בכך שרצח את אשתו מיכל סלע לפני שנתיים בדירתם ביישוב מוצא סמוך לירושלים, והוא כאן יצא בפנים חתומות, לא אמר דבר, הוא יצא ממש לפני שניות אחדות. קרובי המשפחתה של מיכל סלע וחבריה קראו כאן קריאות יש, חלקם גם בחו, כנראה מרוב מתח שנפרה כאן במשך השנתיים, אחרי השנתיים האחרונות. וצריך לציין, על פי החוק, על פי הרפורמה בעבירות המתה בחוק הישראלי, בעצם כאשר בן אדם מורשע בעבירה כזאת של רצח בנסיבות מחמירות, הדין שלו הוא מאסר עולם, אלא אם כן יש נסיבות מיוחדות. נקבעו כאן, בעצם נקבע דיון לטיעונים לעונש ל-19 בחודש, אבל כאמור, אם לא יהיו איזה שהם טענות מיוחדות של סנגוריו של אלירן מלול, הוא צפוי לשאת עונש של מאסר עולם חובה בגין ההרשעה הזאת. כאמור, האירוע הזה, הפרק הזה של הפרשה הקשה הזאת של רצח מיכל סלע לעיניה של ביתם בת 8 חודשים, מסתיים כאן בבית המשפט המחוזי, אבל אירן לא מן הנמנע שאלירן מלול גם יגיש עירור על הכרעת הדין הזאת, וינסה להרער ולטעון שלא היה מדובר ברצח בנסיבות המיוחדות והמחמירות הללו, כפי שהוא טען במהלך המשפט, וניסה גם לטעון שהיא זאת שתקפה אותו. כאמור, עוד לא נאמרה כאן המילה האחרונה, איראן, וכעת אנחנו נשמע גם את תגובת בני המשפחה שיוצאים עכשיו מהאולם.
כן, והלב יוצא באמת לקרובי המשפחה של מיכל סלע, אם כן הידיעה שאת מביאה לנו עכשיו, אלירן מלול, רוצחה של מיכל סלע, הורשע ברצח רעייתו בבית המשפט בירושלים. ורד פלמן, תודה.
תודה רבה.
האפיפיור מגיב לממצאי ועדת הבדיקה בצרפת שמצאה כי ישנם 216 אלף מקרי תקיפות מיניות בתוך הכנסייה הקתולית נגד ילדים, וייתכן שהמספר הזה אפילו גבוה יותר, עד לכדי 330 אלף בשנים, ב-70 שנה, ואנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור אביעד קליינברג, נשיא המרכז האקדמי רופין.
שלום, שלום.
בוא נדבר על הדוח הזה, דוח יזום על ידי הכנסייה, נכון? הכנסייה מעוניינת לקבל מידע על אודות היקף התופעה.
אני חושב שזה לא רק לקבל מידע, זאת אומרת, זו מדיניות עקרונית של האפיפיור הזה, האפיפיור פרנציסקוס, שרוצה לנקות את האורוות. זה התחיל עם דברים שאולי פחות עושים כותרות, אבל הם לא פחות משמעותיים, שזה ניקוי העניינים הכספיים של הכנסייה, הבנק של הכנסייה היה מכבסת כספים ענקית של המאפיה, האפיפיור גמר את כל הבלגן הזה, גמר, פרסם עכשיו דוח לא מזמן של הנכסים הנדלניים של הכנסייה בשביל להוציא את הכל לאור היום. וגם בעניין הזה, משהו מעוניין בסופו של דבר, זה לא רק לברר מה היקף התופעה, אלא להבהיר שיש שינוי במדיניות, כלומר, מעכשיו לא מסתירים, מעכשיו מוציאים דברים החוצה. לגבי המספרים, זה כמובן מזעזע, מה אני אגיד לך? כל אחד מהדברים האלה הוא כמובן סיפור היום ונורא וטרגי של קורבנות שעברו דברים קשים מאוד, ולא רק הם, אלא כמובן העניין הזה שאני מקווה שהאפיפיור הנוכחי כאמור באמת הפסיק אותו, של קשר שתיקה, שזה מין עבירה שלא מודים בה, שלא מקבלים אותה.
זהו, אבל שאלה אחת, אין כאן תשובה בדוח הזה, וזה למה? למה הדבר הזה קורה בהיקפים כל כך נרחבים בתוך הכנסייה הקתולית? יש איזשהו הסבר?
כן, תראה. מעבר להסבר הבסיסי של טבע האדם, בוא נתחיל, הבעיות האלה, ואני חייב להגיד שהסקנדלים מיניים זה לא דבר חדש לכנסייה. במהלך המאה ה-11 הכנסייה החליטה בהחלטה שיש לה היגיון, ומפחות מסוימות היא החלטה בעייתית ביותר, היא החליטה שהכהונה בתוך הכנסייה צריכה לשמור על פרישות מינית. זה לא קורה במקומות אחרים. אני מזכיר לך שכהנים בכנסייה היוונית אורתודוקסית, הפרבוסלבית, כהנים פרוטסטנטים, כולם נשואים. עכשיו, זה אומר שיש לך אנשים שהם אמורים לפרוש לחלוטין ממין, ושהם נשארים חלקים נכבדים מהם אנשים שיש להם צרכים מיניים. עכשיו, כשאתה שם אנשים כאלה ונותן להם כוח על אנשים אחרים, בין אם זה נשים, עם ילדים או מי שזה לא יהיה, אז כמות מסוימת בתוכם יעשו שימוש לרעה בכוח הזה. אם אתה שואל אותי, וכמובן האפיפיור לא שואל אותי, אני חושב שכל הרעיון הזה של הפרישות של הכהונה, שאגב לא מופיע בשום פנים ואופן בכתבי הקודש.
בניגוד לדרך הטבע, כמו שאומרים.
זה בניגוד לדרך הטבע, זה גם לא משהו שאתה יכול להגיד, זה לא מדאורייתא, זה מדרבנן, במקומות אחרים אפשר להתברר, אפשר להיות נשוי ולהיות עדיין אדם מתפקד לכל דבר.
האם הכנסייה הגיעה לנקודת השבירה שבה היא תאמר, אני יורדת מהסיפור הזה של פרישות מינית, מחוללת הפיכה מוחלטת במושג מוסד הכמורה?
אם אתה שואל אותי, אני חושב שאנחנו, תראה, שוב, אתה שואל אותי, אני חושב שהכנסייה, אי אפשר לדעת בבירור, זה חתיכת מהפכה, זה דבר שבמשך מאות שנים הכנסייה ספגה עליו ביקורת ודווקא בו. אבל, אני חושב שמסיבות אחרות דווקא, מהסיבה שפשוט יש פחות ופחות אנשים שמוכנים להצטרף לכהונה, בין היתר, בגלל הסיבה הזאת, אנשים שרוצים, הם אנשים שהם מאמינים, שהם עדוקים, אבל לא מוכנים לוותר על הקמת משפחה. אני חושב שהכנסייה תתיר את זה בדרך האחורית. היא קודם כל תקים ועדת חריגים ותאפשר ליותר ויותר ויותר אנשים להיכנס, ובשלב כזה או אחר היא תמצא את עצמה עם לא מעט מהכהנים נשואים באחת מהדרכים העקיפות, ויכול להיות, שוב אני אומר, הכוחות השמרנים לא יקבלו את זה ברוח טובה, אבל יכול להיות שאנחנו הולכים לכיוון הזה, אם אני צריך לנחש הייתי אומר שכן.
פרופסור אביעד קליינברג, תודה רבה לך.
בבקשה ולהתראות. There's a girl I find in my reflection, she is smart and kind.
protection, she's a warrior. And she is waiting for you just around the bend.
מסע ההופעות של נסיכות דיסני מושה בשל חשש מהתפשטות נגיף קורונה, כך הודיעה אתמול החברה בטוויטר ובאינסטגרם לטובת רוכשי הכרטיסים והמחויבות לבריאותם ולבריאות משפחתם. קונצרט הנסיכות של דיסני שהיה אמור להתחיל ב-1 בנובמבר עד 12 בדצמבר יידחה לתאריך אחר בשנה הבאה. לעת עתה התקיים קונצרט הנסיכות שיועד ל-1 בפברואר עד 16 באפריל במועדו. והנה השיר, שיר הנסיכות של דיסני, והזמרת היא ברנדי. עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי, אחרונה בשבוע שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאי רובן מן, אני רן סיקורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, מחר מרחבת עם רן זינגר, אנחנו נפגשים שוב ביום ראשון בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית. המשיכו להתעדכן 24 שעות ביממה ביישומון של כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשוניות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. אתם מוזמנים להצטרף גם לעמוד הפייסבוק של כאן ב', להגיב ולהתחבר לתכנים נוספים שלנו, וגם לדף הפייסבוק של השעה הבינלאומית, לשם אנחנו מעלים מדי יום את התוכניות שלנו, תוכלו גם שם לעשות מינוי. ולקבל אותנו ישירות אליכם בכל יישומון הסקטים שתרצו להשתמש בו. כתובת הדואר האלקטרוני שלנו, בינלאומית@kan.org.il. להתראות.